שלום לכולם, אחר הצהריים טובים. התכנסנו כדי לנסות להתחיל תהליך של עבודת המידות, תיקון המידות, שיפור המידות. לכאורה הכי קל לדבר על עבודת המידות, הרבה ספרים כבר נכתבו בנושא. ולכאורה הרבה כבר נכתב, אז מה עוד יש לדבר? יש הרבה ספרים בבית המדרש, אפשר ללמוד אותם ולעבוד על המידות. לכאורה זה פשוט. מצד שני, כשקצת חושבים לעומק על הסוגיה, מגלים שזה דווקא בכלל לא פשוט לעבוד על המידות ולהשיג שינוי משמעותי בר קיימה לאורך ימים ושנים. אני הרבה שנים עוסק עם עצמי בסוגיה הזאת, לומד ספרים, חושב, כותב, הרבה שנים אני מחפש את הדרך. אני לא בטוח שמצאתי אותה לגמרי, איך מתקנים את המידות, אבל אני מנסה לא להתייאש, משום ש רבים חשבו שיש להם את המפתח. אני מצאתי שלא הכל יעיל לעבודה מעשית, ולכן חשבתי, נתחיל ללמד את הנושא ביחד, ואם תהיה סייעתא דשמיא, השם יאיר את עינינו למצוא את הדרך הנכונה, בסבך הספרים והשיטות השונות. אז אתם יודעים ש הרבה פעמים תלמיד בא לרב, אומר לו, אני רוצה לעבוד על מידת הכעס, או על הקנאה, או על הכבוד, גאווה. אז הרב שולח אותו ללמוד ספרים. אולי נותן לו איזה עצה או שתיים. אבל הבעיה היא שהלימוד בספרים השונים, הוא נותן לך את הידע, ידע אנציקלופדי, חשוב. אודות המידה, חלקים שלה, איפה היא מתבטאת, מה החשיבות של העבודה על המידה. אבל ברוב הספרים אין מספיק כלים לעבודה על המידות. יש הרבה ידע, אין מספיק כלים. אדם יכול, נגיד בשיעור א' או ב', לא משנה, לקחת הספר לרדת למעלה, נגיד ספר חמוד. הוא בא אחרי חצי שנה, אומר, סיימתי. מצד אחד אני אומר, אשריך. מצד שני אני אומר, אני לא יודע מה עשית, שבחצי שנה או שנה קראת על איזה 10 מידות שיש בנפש היהודית. אני לא יודע מה התרחש שם. כן? מה הייתה המטרה? אתה ניסית לאסוף ידע על המידות? אוקיי. חשוב, חשוב. אתה ניסית לעבוד על המידות תוך כדי, אז בוא תספר לי מה עשית. ואם עשית איזושהי עבודה על עצמך, אז בוא תגיד לי מה השתנה מתחילת שנה ועכשיו, שלמדת את כל הספר לרדת למעלה. או לא משנה, כל ספר, והלכת בדרכיו של הרב אבינר, באור פניך של הרב ראובן ששון, או לא משנה, סתם זרקתי את זה. יש פער בין הספרים לבין המציאות שלנו כבני אדם. וזה הקושי הראשון שצריך לטפל בו. הקושי השני שאנחנו נתקלים בו, כשאנחנו רוצים לתקן את המידות, זה שלא לכולנו יש מספיק מודעות עצמית. אנחנו גברים, לא זכינו שכולנו, חלק כן, שהחלקים במוח שקשורים במודעות עצמית יהיו מספיק מפותחים. יש כמה הבדלים בין גברים לנשים במבנה המוח. אחד מהדברים קשורים למודעות עצמית, לאינטליגנציה רגשית, ליכולת הפנמה, כל מיני דברים, יכולות תקשורת. ולהרבה גברים, לא לכולם, זה לא קל הסיפור הזה. לא קל. זה לא סוד שהרבה בחורים צדיקים. מסיימים את ההסדר, כמעט לא נוגעים בסוגיה של המידות. כלומר, בקטע של שינוי משמעותי. כי הרי כשמידה משתנה, אתה נהפך לאיש אחר. בהמון היבטים. כי זה שינוי עמוק. הוא נהיה רוחני יותר, ודאי. הוא צדיק יותר, שומר תורה ומצוות. אתה מגיע לחתונה, שנה, שנתיים עם אשתך, אתה מקבל איזה מראה ככה, בומבה לפנים. המראה הזאת מתחילה להפגיש אותך עם החסרונות. העמוקים שבלב. ואז פתאום אתה רואה את הבעיות שיש לך. במידה כזאת, מידה כזאת, אשתך היא המראה הכי טובה שתהיה לך. ככה השגחה מזמנת אישה לאיש ואיש לאישה. ואז פתאום אתה רואה איזה עבודה יש לך. זה קרה לי באופן אישי. וזה קורה, אני מניח, לרבים. רבים וטובים. כלומר, יש בעיה של מודעות עצמית. זו סוגיה שצריך לעבוד עליה מצד עצמה. לשים לב איזה מידה בדיוק, ומה זה אומר שאני עובר שינוי באותה מידה, במה זה מתבטא. אני צריך כאילו לנתח לאחור אירועים שקרו לי, מה הרגשתי, מה חשבתי. זה דברים עמוקים. וזה מביא אותי לנקודה השלישית. הקושי השלישי בעבודת המידות קשור קצת לזה ש... למה קשה לשנות מידות? כי זה שינוי מאוד עמוק. זה שינוי כמעט במקום הכי עמוק שלך. זה לא שינוי מעשי. וכשאתה מנסה לשנות משהו עמוק, כאילו המבנה של האישיות שלך, המידות שלך, אז קשה לגעת במקום עמוק. יותר קל לשנות מעשי, מצוות, עבירות. אבל לעשות שינוי באיך שאני תופס את עצמי ממש ב... בהוויה שלי, את העולם, זה מאוד קשה. קשה לגעת שם. צריך למצוא את הדרך איך לגעת שם, במקום העמוק שלי. ולכן, הרבה אנשים לא עושים שינויים מהפכניים במידות שלהם, במהלך החיים. הרבה אנשים, המידות הלא טובות שאיתם הם מתמודדים, בדרך, זה הרבה פעמים כל החיים. לא רבים עם האנשים שעושים שינויים מהפכניים. יש, ברוך השם, הרבה, אבל לא מספיק. שינויים מהפכניים בעבודת המידות. נקודה אולי רביעית, זה יש גם בעיה של עצלות. עצלות מחשבתית או עצלות רגשית, שיש לנו, יש לבני אדם בכלל, אבל גם לבנים בפרט, לעשות חשבון נפש. להתבונן. אתה יכול לדבר על זה הרבה, כמה אנשים בפועל יקשיבו לך, ויעשו חשבון נפש בסוף יום, סוף שבוע, לא הרבה. יש איזושהי עצלות מחשבתית, רגשית, כאילו זה נראה כמו חפירה. זה דורש כוחות נפש, בקיצור. צריך להתאמץ, כדי להיזכר באירועים שקרו לי היום, השבוע, עם אנשים, עם עצמי, מה הרגשתי, מה חשבתי. וואו, כבד, תן לי לראות איזה סרטון. איזה משהו מעניין. זה דורש עבודה, וחשוב שתדעו. אי אפשר להצליח בתיקון המידות, בלי שעושים התבוננות, חשבון נפש. כי לא תהיה לך מודעות עצמית לשינויים המתבקשים, אם אתה לא תעשה התבוננות. אז אדם יכול לסיים 100 ספרים על תיקון המידות, ולא לתקן את המידות. גם הוא יכול לתת הרצאות על מה זה כל מידה, ומה הם גורמיה, ומעלותיה, וכל מה שיש בספרים. צריך עבודה. לא סתם זה נקרא ככה, עבודת המידות. צריך להיות מוכנים לזה. וזה מה שאני רוצה לעורר בסדרונת הזו. לא יודע כמה זמן היא תימשך. תלוי באיכות המרד ששימון יעורר. כדי לייצר נושא אחר. כרגע. קושי נוסף קשור בזה שבדרך כלל כשמדובר במבנה אישיות, יש לאנשים ביטחון בתפיסה העצמית של מי אני. זה ביטחון. אנשים מעדיפים להישאר עם הדברים הלא טובים שבהם, ובלבד שזה יהיה מוכר ולא אצטרך לייצר מנגנון חדש בפנימיות שלי, באישיות שלי. כי המידה הזאת, נכון שהיא מזיקה לי לפעמים. נכון. מול עצמי, מול אנשים, נכון. אבל זה מה שאני מכיר, למדתי לחיות איתה. למדתי להסתדר איתה. עכשיו, מה, לשנות את זה, לעשות איזה משהו אחר, תשמע, לא יודע. ככה, אני כבר רגיל לזה. ככה אבא שלי היה, ככה אני, ככה, לא יודע, ככה אני רגיל. עכשיו, פתאום להיות אחר, להיות שונה, זה מפחיד. זה כאילו מטלטל משהו בתוכי. ולכן, מכל הסיבות שציינתי, יש בריחה מתמדת של הנפש מתיקון המידות. ואחד מזורי הבריחה הוא למידה אקדמית של הנושא. זה אחלה בריחה. כי אתה באשליית עבודה, אבל לא עובד. אחלה בריחה. ללמוד את הנושא. צובר ידע עליו. תדעו. שריך. אז לפעמים היצר הרע מגדל זקן, שם כיפה, לובש ציצית. אומר לך, שמע, נכון שיש קשיים, אבל אתה רוצה לתקן את המידות, אתה יודע מה זה? אתה יודע איזה עבודה קשה הזאת, תקן את המידות. אבל כבר אמר מי שאמר שלתקן מידה הזה, זה כמו ללמוד את כל השס. לא זוכר אפילו מי אמר את זה. אתם מכירים את האמירה הזאת? זה כמו ללמוד את כל השס. זה יותר קל לסיים את כל השס מלתקן מידה. זה מיתוס. אמרו אותו. אמר אותו אחד מגדולי ישראל, לא זוכר מי. נראה לי מהאחרונים, אם אני לא טועה. אבל זה מיתוס. וזה מיתוס, מה זה מייאש? כאילו זה אומר לך, עזוב. אל תתחיל אפילו. אני לא יודע אם מי שאמר את זה... קיצור, היה עדיף שלא יאמר. כי זו אמירה מאוד מחלישה. כאילו, מה, אתה רוצה לייאש אותי? כן? בסדר. מן הסתם הוא כיוון לטוב. הרי הוא זה שחידש את תנועת המוסר. והוא זה שנלחם את מה שאני אומר עכשיו. אז הוא רצה להגיד, שמעו, זה לא פשוט, אבל הוא נלחם שזה יקרה. אבל המשפט הזה הוא... אז השאלה היא, קודם כל, אני אומר, הקדמה, לפני שניגשים לעבודה, זה מאיפה שואבים כוח, מה אפשר לעשות אחרת כדי לצאת לדרך חדשה. אז אני אומר כמה נקודות כדי לטפל בכל הקשיים האלה שאלן. כמה נקודות חשובות, ככה כדי לייצר את המוטיבציה, את הגישה החיובית לעבודת המידות, למרות הקשיים. נקודה ראשונה אני אומר, אז אמר רבי ישראל מסלן, זה כמו לסיים את השס. לא יודע, יותר קשה מסיים את השס. איך אפשר לסיים את השס? ידוע איך אפשר, נכון? איך? כל יום דף. תוך 7 שנים סיימת. אז מה, לסיים את השס זה כזה קשה? לא. השאלה אם אתה רוצה להתמיד. אם תרצה להתמיד, ותפנה חצי שעה ביום לזה, אתה תסיים את השס. גם אם אתה לא כזה חכם, לא צריך להיות חכם כדי לסיים את השס. בטח לא היום כשיש ספרי פירושים ושיעורים בכמה דקות אורך שיעור שתרצו באתרים השונים. בכלל לא קשה לסיים את השס היום. הרי להכיל לאט המשקיע שעה וחצי ביום, לא יודע במצטבר. אתה יכול לבחור להשקיע חצי שעה, שעה ביום, ויפה יש אפילו שיעורים של 20 דקות. לדף יומי. ואתה תסיים את השס. זאת אומרת, המפתח הוא כל יום קצת. וזה אותו דבר בתיקון המידות, אם נלך על המשל הזה. תיקון המידות, אף אחד לא מצפה שתתקן את המידה בשעה, בחודש, בשנה. אין עניין כזה בכלל. כמו שגם אין עניין, סיים את השס ביום. אין עניין, זה גם לא יהיה טוב אם תתקן את המידה בשעה. או בשנה. זה לא טוב אם תתקן את המידה בשנה. למה? כי כל מידה רעה ונלמד את זה, היא באה עם כל מיני סיבות חיוביות שבגללה היא יושבת בנפש שלך. היא מפצה על אזורים חלשים שלך. אתה צריך את המידה הרעה. אתה צריך אותה. ואם היא לא תהיה, אתה תהיה בבעיה. אוקיי, אז צריך להתחיל לייצר פתרונות לסיבה החיובית שבגללה היא יושבת בך מידה רעה. זה תהליך. לא מחליפים ברגע מנגנונים שלמים של הגנה ושל ביטחון ושל תקווה ושל הסתדרות חברתית. כל מיני מנגנונים שהם סיבות חיוביות שיושבות מאחורי מידות רעות. אז מידות בכלל לא אמורות להשתנות מהר. זה גם לא טוב. אלא כמו לסיים דשס. כל עבודת המידות שאנחנו מדברים, מדברים על שינויים קטנים כל יום. אין שום עניין לעשות שינויים גדולים בעבודת המידות. זה אפילו מסוכן. לכן, השינוי הכי ענק שתעשה בתיקון המידות, זה השינוי הכי קטן. ושינוי קטן בעבודת מידות זה שינוי ענק. אתה לא אמור לשנות יותר מזה. ואם תתקן כל יום קצת, תוך 7 שנים, תהיה במקום אחר לגמרי. ממש כמו לסיים את השס. זה נקודה ראשונה. אני עלתה לי מחשבה. בזכותכם. דבר שני, כשאתה מתחיל לעשות עבודת מידות ומרגיש שזה עובד, אפילו אם השינויים הם קטנים, אתה כבר מגלה עד כמה המחסום וכל הדיבורים על עבודת מידות כעל משהו בלתי אפשרי, זה הכל דמיונות. זה הכל דמיונות. זה צורות חשיבה שיושבות עליך כמיתוס, אבל אתה פתאום מגלה שזה לא נכון. כשהשינויים מתחילים, גם אם הם קטנים, אתה מגלה כמה הדרך סלולה. לכן אפשר בשקט לקחת את זה כסיפור אפשרי לחלוטין. נגיד לכם יותר מזה. נתקלתי משהו מדהים. יש פה ספר, כדאי לכם לקרוא אותו. ספר מדהים. קצת קשה בהתחלה, אבל מתרגלים לשפה. דוקטור מיכאל אבולעפיה. פסיכיאטר ילדים ונוער. אני למדתי ממנו המון בשנים האחרונות. לא רק זה, יש עוד ספרים שלו. אדם מאוד מאוד רציני, מאוד כדאי לקרוא את ספריו הנפלאים. אומר משהו מדהים. הרי יש איזושהי אמירה שהרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, או אני שומע את זה מנשים כאילו שאומרות לי, אבל הבעל אמר לי כך וכך, שהוא בעצם אומר לאשתו, לא משנה, אומר לחבריו, אומר לעצמו, אומר להוריו, מה אני אעשה? אני עצלן. ככה אני. אני נולדתי עצלן, אבא שלי היה עצלן, אני אמות עצלן. אחד אומר את זה, אני כעסן. אחד אומר, מה אני אעשה? אני לא משנה מה, כל מידה שהיא. יש איזושהי תפיסה, בגלל שמידה זה משהו מאוד עמוק, שאדם אומר, אני כזה. ואם אני כזה ואני עמוק, אז אולי זה לא משהו שהוא בר שינוי. אולי צריך ללמוד איך להסתדר עם זה. אולי צריך ללמוד איך לחיות עם זה. הרי אם אני הולך לפסיכולוג, או למטפל כלשהו, ואני אגיד לו שאני עצלן, תור דוגמה, והפסיכולוג יראה שאני מצליח לחיות עם התכונה הזו בשלום, ולמרות שאני עצלן, אני שמח, חיובי, אופטימי, מאמין בעתיד, כאילו בריא, בנפש, הפסיכולוג יגיד לי, שא, הכל טוב. אין שום בעיה. אז יש אנשים שאומרים, בסדר, אני כזה. אז הוא כאן אומר דבר חשוב. הוא מביא את זה מהכיוון של המחקר. הוא אומר, המחקר הגנטי והניסיון הקליני, הטיפולי, בוודאי החינוכי, ובוודאי דברי חז"ל, סותרים את האמירה הזאת. הוא אומר ככה, חשוב לנו לדעת שאין תורשה ישירה. לא של אלימות, לא של נטיות הפוכות, לא של קווי אישיות, ולא של הפרעות נפשיות. אין תורשה ישירה. והוא אומר את זה כאיש מקצוע. יש מוכנות גנטית. מוכנות, לא תורשה ישירה. מוכנות. כלומר, אם אדם נולד עם מסוגלות תורשתית להיות גאון, אז הוא יכול להיות כפייתי תורדני, אילו גאון נודניק. אבל אם הוא ינק מהבית חסד, אהבה וטוב לב, הוא יכול להיות גם כאילו גאון חיובי. יש מוכנות. בכנס שערכו מומחים בתחום הגנטיקה של ההתנהגות בהרצליה לפני כמה שנים, הודיעו מומחים בינלאומיים, אין תורשה ישירה של ההתנהגות ושל הפסיכופתולוגיה, יש רק מוכנות גנטית. אחת ההוכחות היפות ביותר היא שאנשים שהוגדרו כסובלים מהפרעה נפשית, טופלו ומתפקדים כאחד האדם. יכול להיות שהוא מאובחן, יש לו איזושהי הפרעה, אם הוא מטופל, אתה רואה שהוא מתנהג כאחד האדם. כלומר, גם אם יש מוכנות למשהו, זה לא אומר שהוא חייב להתנהג על פיה. הוא יכול לחיות כאחד האדם למרות שיש לו מוכנות. זה אפשרי בגלל שזה רק מוכנות. אם זה לא היה מוכנות, אלא תורשה של ממש, אז זה היה מאוד קשה להתגבר על זה. הוא מביא כאן את הגמרא במסכת שבת, ידוע בדף קנ"ו, שאומרת בתרגום חופשי, כן, מי שנולד במזל מאדים, יהיה שופך דמים. מה לעשות? זה נולד עצבני, נולד ג'ינג'י, אין מה לעשות. נולד עצבני, מה אתה יכול לעשות איתו? כולו עצבני. זה יהיה שופך דמים. מזל מאדים. אמר רב אשי, לא נכון. אולי הוא יהיה מקיז דם, או גנב, או שוחט, או מוהל. כלומר, יש איזושהי מוכנות, אבל זה לא אומר שהוא צריך להיות שופך דמים. השאלה מה הוא יעשה עם זה? הוא לא חייב להיות כעסן, הוא לא חייב להיות רוצח, אם יש לו תקיפות בנפש, מוכנות לתקיפות. הוא יכול לקחת אותה לקודש, דברים טובים. אמר רב, אני נולדתי במזל מאדים, ואני לא עוסק בעיסוקים האלה. ככה הוא מקשה עליו. אני לא שוחד ולא מועל, ואני נולדתי מזל מאדים. מה אתה אומר על זה? הוא אומר לרב אשי. ענה לו הבעיה היא, לכן אתה דיין, מעניש, נותן דינים לאנשים. כלומר, אתה לקחת את זה לשם. אוקיי? זאת אומרת, מה שהוא אמר בהתחלה, וזו הבחנה חשובה, שזה לא תורשה ישירה שאתה חייב להיות כזה בדיוק. יש מוכנות לכעס, מוכנות לתאווה כלשהי, מוכנות לגאווה, להפרזה בתפיסת העצמיות. יש מוכנות לקנאה, יצר של השוואה. יש מוכנות, אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות כזה. אם אתה תלמד איך להטות את המוכנות הזאת למקום חיובי, אתה בקלות תהיה אדם בעל מידות טובות. כלומר, מידה רעה היא לא גזירת שמיים, זה מה שהוא אומר. אין פה שום גזירת גורל. וגם אם מגיל אפס אתה זוכר את עצמך ככזה, זה לא אומר שום דבר. זה אומר שלא לימדו אותך איך להשתמש בהכנה הנפשית הזו באופן חיובי. לא לימדו אותך, בסדר, נו. אז בוא עכשיו, בוא תלמד עכשיו. אנחנו צריך ללמוד את זה. איזה מוכנות חיובית יש במידות רעות. בלי ללמוד את זה, אי אפשר לתקן מידות בכלל. אי אפשר. אתה לא יכול לשלול כוח בנפש. צריך להיות תחליף. אתה מפסיק לעשן סיגריות, אתה מתמכר לשוקולדים. אתה צריך לראות מה עושים עם השורש, עם הנטייה הבסיסית. בסדר. אז זה ככה כמה נקודות שאני באמת מאמין שהדבר אפשרי, וזה בידינו אם נעבוד נכון בעזרת השם, מי שיהיה רציני. אבל אני כבר אומר, הנושא הזה זה לא לחלשים. זה למי שמוכן לעבוד ולא רק ללמוד. הרב צבי יהודה היה אומר, אדם שלומד תורה בישיבה, תותח, 16 שעות ביממה. האם הוא תלמיד טוב? לא בטוח. אם הוא לא עושה שינויים עמוקים באישיות, זה לא נחשב הצלחה בישיבה. הישיבה אמורה לייצר תהליך שבו האישיות משתכללת לטובה. כל האישיות. ולא רק שהוא עכשיו רוחני, ירא שמיים, צדיק. 50%. עוד 50% תיקון המידות. ונלמד עוד מעט ובהמשך, שנבין למה זה כל כך קריטי לתקן את המידות. למה אי אפשר בלי זה. אז בואו נעשה איזשהו תרגיל, קצת בואו, קצת ככה נתבונן גם בעצמנו, לא רק נדבר. דפים עפרונות, מי שלא הביא, ייקח מחברו, אם יש פה קלמר אפילו, אני רואה, שקעתה, אולי מי שיכול להביא דף למי שאין לו, רשמנו שכדאי להביא, כדי שקצת ככה לא רק נדבר. אז בואו, תנסו איכשהו להתחלק, כך עיפרון. הנה, מי שיכול להשאיל למישהו אחר. בואו נראה. טוב, בואו קצת ככה נפתח את הסוגיה. בואו נפתח את הסוגיה קצת, כן, לכולם יש דף. דף, את, עיפרון. תראו, תעבירו מאחד לשני. אם אתם שואלים אותי, מי שרוצה לזכות לשינוי, צריך לקחת את הקלסר שלו, לכתוב חוצץ מידות, עבודת מידות, וכל מה שהוא ילמד ויבין בסדרה הזאת, ויכתוב לעצמו ויעשה עבודה בעקבותיה, ייכתב באותו חוצץ. וכל עבודה תצטרף לעוד עבודה, וכל התבוננות תצטרף לעוד התבוננות, עד שהוא יראה את השינויים בעיניו. חייבת להיות כתיבה בתוך התהליך הזה. אחרת דברים נאבדים, נעלמים באוויר. זה שיותר מדי דברים. צריך עבודה ממוקדת. אני מציע להשקיע בזה חוצץ, זה מספיק חשוב. בקלסרים. אז בואו קצת ככה נציף. מידות. בואו זרקו. איזה מידות אתם מכירים? נעשה פה שתי רשימות, שיהיה ככה קצת על מה לדון. אני בכוונה לא כותב מידות רעות, אני כותב מידות קשות. בהמשך נראה למה ונדבר על זה. כן. אז יש מידות טובות ויש מידות קשות, רעות כביכול. בואו, זרקו, בואו, שנראה על מה אנחנו מדברים בכלל, שאנחנו... קנאה. רגע, לאט לאט. קנאה. כעס. גאווה. ענווה. אמונה זה לא מידה. יראת השם זה לא מידה. זה הוויה רוחנית. אנחנו בשיעור הבא נלמד מה זה בכלל מידות. עוד לא הגדרנו. מה זה בכלל מידות? איפה המידות נכנסות במבנה של הנפש? אנחנו נדבר על זה. לכן אני רוצה להציף שנדע מה זה מידות. חסד אפשר לומר, בואו נקרא לזה... זאת אומרת, תקרא לזה בעל חסד. אוקיי, בעל חסד ונתינה. כן, זה אפשר לקרוא לזה מידה. אדם שאוהב לתת חסד. זהירות זה לא מידה. זה יותר תכונה. אדם שהוא זהי, זה תכונה. אוקיי, נחינמי. אדם שהוא רחמן... נכון? מה עוד? פחדן, פחד. פחדן, זה קצת גבולי, כי זה יכול להיות שזה יותר תכונה. יכול להיות שזה יותר תכונה. אני לא ארשום את זה פה, כי זה נראה לי תכונה, אני לא חושב שזה מידה. זה תכונה, וכאן אני רוצה שנעשה הבחנה. יש תכונות ויש מידות. זה, לפעמים זה נפגש קצת. אבל שלא נתבלבל. מה עוד? עצלנות. נכון. זה מידה. בהמשך נראה למה זה לא תכונה, כי זה לכאורה גם רואים את זה כתכונה. כן? ישרות. אוקיי. ישרות מול... יכולנו גם לעשות תמיד את ההפך, ואז היה יותר קל. כמידה, איך נקרא לזה? ההפך, מיישרות? מה ההפך מיישרות? קיצור, שקרן. מה עוד? מה זה תמימות? טוב, תמימות זה סיפור, השאלה איך אתה מגדיר תמימות. יש כמה הגדרות. דיברנו על זה בעונג שבת. מה אתה מתכוון תמימות? מה זה תמימות? מה זה תמים? טוב, שלם זה כאילו אמרת, הוא יושב בכיסא ליד הבורא. בסדר, שרב. מידה. אתה רוצה להגיד נאיבי? נאיבי זה תכונה, זה לא מידה. זה תכונה. אתה לא יכול להגיד זה טוב או רע, זה תכונה. תלוי מה עושים איתה.
איך אמרת שמבדילים?
אני לא יודע איך מבדילים כרגע, עוד לא, נדבר על זה בהמשך.
ישור זה גם יכול להיות לא טוב.
לא, בסדר. אם זה, אוקיי, אם הוא לא יודע לשנות מפני השלום, בסדר. פשוט נאיביות זה נראה לי יותר תכונה. אוקיי, בוא נגדיר, למרות ששוב יש דברים שהם, יש דברים שהם גבוליים, הם כאילו גם וגם. זה, חריצות, אוקיי, חריצות, זריזות, זה חריצות, כן, נגיד, יכול להיות שזה תכונה, אבל בסדר, נגיד, מה עוד? אכזריות, כן, מה עוד? אפשר להוסיף גם עין טובה, מול עין רע.
דיבור.
מה?
הדיבור.
איזה דיבור?
דיבור,
דיבור זה דיבור.
ארגון.
דיבור זה לא מידה, זה דיבור.
העקביות.
התמדה. נראה לי זה יותר תכונה, אם אני לא טועה. מה עוד? תחשבו על ההפכים אולי של חלק ממה שעוד לא. אפשר לייצר עוד כמה תשובות פה, נראה לי. כן. מה עוד? זהו, זה כל המידות שיש? עוד מידות?
אהבה.
אתה יודע, בסדר, אהבת הבריות כאילו. יש אדם שיש לו מידה של אהבת הבריות, נגיד, אפשר להכניס. אתה מתכוון כאילו ציניות. אוקיי, אפשר לומר שזה מידה לא טובה, כן. ציניות. אוקיי, זה קצת קשור לזה, מטיל דופי בכוונותיהם החיוביות של אחרים. באופן ליצני. קצת קשור ל... אוקיי, מה עוד? בסדר, נו, מספיק לבינתיים בזה. זה, כשנתחיל לראות על מה אנחנו מדברים. כשנתחיל לראות את עצמנו בעיקר. בואו עכשיו תכתבו בדף, כל אחד כותב לעצמו, איזה מידות טובות לדעתו יש בו. היום, כרגע. אני אומר, מידות טובות יש בו. בואו נגיד, אני מעל 50% כזה. אל תדאגו, לא מרים את זה לאף אחד. כל דבר נמדד על פי רובו. כל מידה שאתה חושב שאתה מעל 50% כזה, לא צריך להיות 100%, כי אין 100, ותמיד אפשר להתקדם בכל מידה. אבל אתה אומר, שמע, יש בי את זה. יש עוד עבודה, אבל יש בי את זה.
מהרשימה דווקא?
לא, מהרשימה יכולה לעזור לכם לחשוב. או מה סתם, אם עולה לכם עוד דברים, אבל אפשר בהחלט לעזר ברשימה. הם כתבנו אותה. ונתינה, כאילו יש לו מידה של חסד ונתינה, הוא ככה אוהב לתת, אוהב... רגע, אמרתי טובות. רגע, למה רעות? בואו נלך על הטובות כמו שצריך. בואו, תשקיעו בעצמכם, זה השלב נראה לי הכי חשוב. ממש, תחשבו טוב. תנסו לשחזר את השנה האחרונה לאחור. מי שיותר קל לו יכול לעצום עיניים רגע, באמת להתרכז, כי צריך כאילו להיכנס פנימה פה. ואל תשבו את עצמכם לאחרים. לא, הוא הרבה יותר כזה ממני, אז אין בי את זה מספיק. לא. כל אחד עם עצמו, בלי שום השוואה לאחרים. מותר להיות לארג'ים בהסתכלות חיובית. אוקיי, מי ירגיש שהוא סיים, ירים את ידו. אז בואו עוד קצת, עוד איזה דקה, שתיים, באמת גם מי שירגיש שהוא סיים, בכל זאת, יפעיל את המנוע עוד קצת. עוד קצת הסתכלות, התבוננות, להרגיש את עצמנו. מי שסיים יכול לרשום עכשיו רשימה נוספת איזה מידות קשות לדעתו יש בו, איזה מידות קשות יש בי שצריכות תיקון משמעותי. כלומר, אני שם מ-0 ל-100, לא יודע, 20, 30, אני יש לי שם בעיה. משהו שבאמת אני צריך לתקן. שאני חלה שמה. מי שקשה לו כאילו להחליט, תנסו להיזכר בהתנהגויות שהיו בשנה האחרונה. הרי בסוף הביטוי המעשי של מידות זה התנהגות. אז תנסו לחשוב על כל מיני התנהגויות שלכם, איך הגבתם, איך הרגשתם, על מה חשבתם, כדי למצוא בעצמכם את המידה הזאת, לטוב או לרע. לא להיות ביקורתיים מדי, רק מה שבאמת צריך תיקון. השנה האחרונה, לא צריך עכשיו כיתה ת'. מי כבר רשם שתי מידות שצריכות תיקון? ירים את ידו. אוקיי. מי עוד לא כתב אף מידה שצריכה תיקון? אז לכולם יש כבר מידה אחת? רק לך? אין? אז תחשוב ישראל. לא, תחשוב אפילו יודע כמה שיש. מידות שצריכות תיקון. משימה אחרונה, תכתבו לגבי כל מידה שלדעתכם צריכה תיקון. האם באמת באמת בשנה האחרונה, רק השנה האחרונה, היה איזשהו תיקון ושיפור במידות האלה שצריכות תיקון? רק שימו לב, אם לא היה שום שיפור, תרשמו לא היה שום שיפור. אם היה שיפור, תכתבו כמה אחוזים. למשל, אתה אומר, בתחילת שנה שעברה הייתי במידה הזאת ציון 60, היום אני 70, או היום אני 50, או היום אני 90. כלומר, תנו שם, תנו מספר מ-0 עד 100 לשיפור. כמה הייתי לפני שנה, במידה לא טובה, וכמה אני היום. האם היה שינוי? כמה שינוי היה? מישהו רוצה לשתף אותנו, השאר יכולים להמשיך לכתוב, בלי להגיד את המידה, רק במידה הזאת הייתי ככה, היום אני ככה, היה שינוי, לא היה, ובמידה הזאת, בלי להגיד את השם שלה, הייתי ככה, היום אני ככה. מי רוצה ככה סתם, שנראה איפה אנחנו עומדים. מישהו רוצה ככה לשתף? השאלה איך אתה כאילו רואה את זה, כן? נגיד, אם כעס, אדם אומר, הייתי 60, אז אתה אומר, מה הכוונה 60? הייתי 60% לא טוב, ועכשיו אני 80% לא טוב, כאילו, תגדירו את זה איך שאתם רוצים. או שתגיד, כעס, הכוונה שליטה. או שתגיד, הפוך, 60% הייתי כעס, היום אני 40%, כי אני כועס פחות. כמה השתפרת, תגדירו את זה איך שאתם רוצים. כאילו, כמו, זה כמו במחלוקת בית שמאי בית הלל, כן, או, נכון? או מוסיף והולך, או פוחד והולך, זאת אומרת, או שאני יותר כועס, ואז האחוזים עולים, או שאני יותר שולט, ואז האחוזים עולים, או יורדים. לא משנה איך תגדירו את זה. כן, מי רוצה ככה לתת לנו איזושהי טעימה, בלי להגיד את המידות הספציפיות? חבר'ה, זה שיתוף שאין בו שום סכנה. מה, במידה אחת, היית 50%, והיום, כעבור שנה, רגע, כמה היית במידה הזאת לפני שנה? 40-50, וכמה עכשיו? אז, כאילו חל שיפור, שיפור קטן, חל שיפור קטן. אוקיי, מעולה. עוד מישהו? שמונים כאילו לא טוב. חמישים וחמש. נפלא. אז שיפור רציני באותה מידה. יפה מאוד. עוד מישהו? מישהו מהבוגרים? כן.
אני, היה לי מידה שלא נתתי לה כל כך הרבה מקום, ועכשיו אני נמצא ב-50%, לפי דעתי, ועכשיו אני מנסה לשפר אותה.
רגע, לא נתת לה מקום.
לא נתתי לה מקום.
מה היה הציון בתחילת שנה, לפני שנה?
נקרא לזה אפס.
היית על הפנים. כאילו היה על הפנים.
לא, לא רע ולא טוב כזה.
אז זה מידה לא טובה או לא? לא הבנתי. אז זה מידה לא טובה שהייתה בך או לא? מה זה ניטרלי? כן, לא התייחסת אליה. אבל היא הייתה לא טובה מאוד.
היא לא הייתה טובה.
אוקיי. והיום, אחרי שנה. עלתה, זאת אומרת, הרבה יותר טוב. מה זה עלתה? עלתה לתודעה?
עלתה לתודעה.
כן.
ל-50%.
כן. שיפור גדול. כן.
לא, הפוך.
אה.
היא עכשיו כאילו, זה שיפור שאני עובד עליו.
מתייחס אליה.
כן, מתייחס אליה.
אבל היא עדיין לא טובה באותה מידה? אתה פשוט מתייחס אליה.
כן, היא עלתה למודעות.
כן.
שהיא בי והיא קשה.
כן.
ועכשיו היא עלתה, נקרא לי, ב-50%, ועכשיו אני עובד עליה.
אוקיי, אז אתה מתאר תהליך יפה שקורה לכולנו. יש הרבה מידות לא טובות שאנחנו בכלל לא מתייחסים אליהן. הרבה פעמים, אחרי שאנחנו מתחילים לצאת לדייטים, כאילו, אנחנו מתחילים להרגיש, פתאום זה עולה. פתאום שם לב לזה. או אחרי החתונה, אתה שם לב לזה. לפעמים יש מידות שאתה לא שם לב אליהן בכלל, שאתה לא טוב בהן, עד שאתה... אתה יכול לחיות אקסטרני כל החיים, פתאום אתה בא להסדר, פתאום פנימיה יש חיכוך, פתאום אתה פתאום שם לב לדברים. אז אתה מתאר תהליך כזה, שאפילו לא שמתי לב לזה. פתאום שמתי לב שבונה, יש פה איזו מידה לא מטופלת בכלל. יפה מאוד, זה באמת מה שאמור לקרות לנו באופן טבעי, תהליך העבודה. אוקיי, תודה רבה על השיתופים. אנחנו נרצה ללמוד לפני הכל מה באמת המטרה בתיקון המידות. מה המטרה? מה החשיבות ומה המטרה? ומתוך כך לראות מה זה בכלל מידות? ומתוך כך לראות, אחרי שנבין מה זה מידות במבנה האישיות שלנו, נוכל ללמוד כלים איך מתקנים את המידות. אבל זה התהליך, זה לא יהיה תהליך ארוך. ומתוך כך כל אחד יבחר את המידות שהוא כתב עכשיו, והוא יעשה עליהם עבודה. ואם תרצו נעשה גם הדגמה בכיתה, על מידות מסוימות. זאת אומרת, הרעיון הוא, בתיאוריה, בשאיפה, שתוך 4-5 שיעורים כבר מגיעים ממש לדברים מעשיים. אני לא רוצה למרוח את זה בתיאוריות. שאיפה, שוב. לא יודע לאן התגלגל. אמרנו, תלוי עם המרד של שמעון יצליח. אבל שאיפה שאנחנו נגיע לדברים מעשיים לא אחרי הרבה זמן. כדי שתהיה בעיקר עבודה ופועל. כן, אני אשמח לשמוע בעקבות השיעור. התחלנו כאן משהו שאני לא חושב, נראה לי שהמון שנים לא דובר ולא נלמד בישיבה כשיעור על תיקון המידות. אתם יודעים, הנושא של חודש אלול עכשיו, כישיבה בחרנו לעסוק בתיקון המידות. בכלל המידות והמודעות העצמית. זה הנושא של אלול, למי שלא יודע. ואנחנו רוצים לפעול כל מיני פעולות בנושא הזה. לכן גם התחלנו את הסדרה הזו דווקא באלול. לא יודע אם היא תמשיך בזמן הבא. נראה. כמידת הרצון. למשל, נראה לי שבוע הבא, אם אני לא טועה, או זה שאחריו, אנחנו הזמנו סדנה מאוד מאוד חשובה. עם הרב שמואל מינקוב, הוא מאסטר ב-NLP. הוא גם המורה שלי ב-NLP. כבר התקופה אני לומד אצלו. והוא יגיע לכאן, ייתן לנו סדנה מיוחדת של מודעות עצמית, העצמה אישית, איך מגיעים למצב של ביטחון עצמי, תפיסה עצמית גדולה. אז הוא יעשה איזושהי עבודה פה, עבודה חשובה, שהיא גם חשובה לעבודת המידות. בעזרת השם, אנחנו מביאים אותו במיוחד, כדי לעשות איזשהו תהליך פה עם הבחורים. אז אנחנו רוצים להשקיע בזה. רוצים להשקיע בזה, בעזרת השם. טוב, אז אם יש שאלות או הערות, אני אשמח לשמוע. או מישהו רוצה להגיד מה סתם, לאור כל מה שדיברנו עד הרגע הזה, מה הוא מרגיש, מה הוא חושב. לפחות 3 שיתופים. אחרת אין יציאה. זה חלק מהעבודה כקבוצה. מזה שאנחנו מביאים מקום אישי לתוך המרחב. אז מי רוצה להיות שני?
אני אשתתף, אני אשאל שאלה גם.
כן.
אבל השיתוף, אני חושב שזה חשוב כאילו להעלות את הדברים האלה למודעות. כי ביום יום סתם ככה לא יוצא לחשוב על זה יותר מדי על מידות פחות טובות בנגיד שיש בנו. חשוב לכתוב את זה, לחשוב, לראות איך מתקדמים עם זה. זה השיתוף. והשאלה, למה כאילו נכון אמרת שבדייט יום פתאום דברים הרבה יותר צפים? אז מה גורם לזה פתאום? כי בסוף אתה מתנהל גם לא עם חברים, עם הרבה דברים.
נכון.
למה זה לא צף? ופתאום ב...
כן. שאלה יפה. אז קודם כל, לפעמים גם עם חברים זה צף. במיוחד שאדם נכנס פתאום לחיי פנימיה, ואז פתאום שם לב לאזורים לא מתוקנים שבו מתוך החיכוך החברתי הגבוה. זה גם פה צף. מי שיש לו מודעות עצמית ושם לב לדברים, זה גם פה צף. למה שם זה צף יותר? בגלל שכשאתה מנהל קשר אינטימי, כלומר שיש בו שיח עמוק, שמנסים לרדת לשורשי האישיות אחד של השני, כדי להרגיש אם זה מתאים, אז כל שיח העומק הזה הוא בעצם מציף את הדברים הכי עמוקים. הוא מציף את התכונות, הוא מציף את המידות. אתה, ומתוך השיח העמוק הזה, אתה פתאום שם לב, כי לזה אתה רוצה לשים לב. איזה מידות יש לה. וזה בעצם המטרה של השיח, כדי להכיר אותה, את האישיות שלה. והדבר הזה, השיח הדו-כיווני הזה, מעלה למודעות את המידות שלנו, לטוב ולרע. ולכן בזוגיות שמים לב לזה יותר, מאשר עם חברים. עם חברים הרבה פעמים, יאללה חפיף, תעזוב אותך גם. את מה שבינינו לא מוסכם והוא גורם חיכוך שמים בצד. למה? יאללה, עזוב אותך שטויות. זורמים. כאילו בשם הזרימה, אז והיעדר המוטיבציה לחפור, כביכול, אז לא מטפלים בבעיות. כן? אם חבר שלך יגיד לך באמצע חברותה, תשמע, אני מרגיש שיש לי קושי עם העניין הזה של כבוד, של רדיפת כבוד. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש, לפעמים אני מרגיש שאני כאילו מתנשא עליך בלב, או וזה, ותחיל לדבר איתך על זה. תגיד, או, מה נפלת עליי עכשיו? עזוב אותך, בוא נפתח איזה ששבש. בוא נשחק איזה משהו, תעזוב אותך שטויות, מה יש לך אתה? את לא תמיד נותנים לזה מקום, בשיח של... ואם נותנים לזה מקום, זה נפלא גם. זה השיחות הכי טובות שיש, גם בין חברים. כן. עוד שיתוף חברים, נשמח, תודה רבה, דברים נפלאים. ככה, מה הרגשתי בעקבות הזמן הקצר שהיינו פה? מה אני חושב? איזו תובנה, שאלה. אתה מרגיש וחושב שההגדרה היא יכולה להיות חשובה לתהליך העבודה. אוקיי, בוא נעשה עוד משהו קטן, ממש דקה, כי צריך כבר לסיים, ממש ננסה מהר, כל אחד רושם הדף שלו. במפגש הזה הרגשתי, שתיים, בעקבות המפגש, אני חושב, מה אני מרגיש בעקבות המפגש? שתיים, מה אני חושב בעקבות המפגש? מה למדתי ממנו? בואו ככה. בעקבות המפגש אני מרגיש, הרגשתי, ושתיים, אני חושב שבעקבות המפגש, אני חושב ש... או למדתי ש... כתבנו? זה כן או לא? כדאי חברים, כדאי. זה כל דבר שפוגשים, צריך להעביר את זה דרך עצמנו. אם זה לא עובר דרך עצמנו, כלומר דרך הלב והמחשבה האישית שלנו, אז זה כאילו אני יורה פה מעל הראש של האנשים. וכשאדם בא וחושב, רגע, על מה אני לוקח, מה אני מרגיש, מה אני חושב, זה עובר דרכי. אם לא, זה עובר ככה מעל הראש. ואז זה גם לא משפיע. ואז זה גם לא יעיל. לכן תמיד טוב להעביר את זה דרכי. הכתיבה היא הכלי להעביר את זה דרכי. זה לא יורה לי מעל הראש. אז אפשר לחשוב עכשיו, אפשר גם אחר כך, ככה בנחת, מי שצריך יותר בנחת, אני רק אומר, תמשיכו לכתוב, אני, מי שכותב. אני רק אומר ש... לסיום ממש, ש... השיעור הזה מתאים למי שבאמת רוצה לעשות עבודה על המידות. זה לא רק לאסוף ידע. לכן מי שמרגיש שמבחינה נפשית הוא לא במקום הזה כרגע, אין טעם שיבוא לשיעור. זה סתם יהיה בזבוז זמן עבורו. אז מי שבאמת רוצה לעשות עבודה ומוכן באמת לבוא עם הלב אל התהליך הזה ובאמת לייצר שינוי על ידי עבודה, השיעור הזה מיועד עבורו. אין כאן יותר טוב פחות טוב, כי לפעמים אדם אומר זה לא השלב עבורי, וזה בסדר. בסדר. אז זה מתאים למי שרוצה לעשות עבודה. בסדר, ככה תאום ציפיות. זה לא שיעור שבא לספק אייטמים מעניינים, אלא תהליכים אמיתיים, כהכנה לחיים. ובעיניי אין הכנה טובה יותר לחיים מתיקון המידות. הנושא שיהיה הכי נוכח בזוגיות טובה או רעה, זה המידות של בני הזוג. יותר מכל הסיפורים האחרים. באחריות. ממש. הנושא שיהיה הכי נוכח ביכולתכם להיות הורים טובים לילדיכם, מתחיל ונגמר במידות שלכם. הטובות והקשות. בעיניי מידות ברמה הכי פשוטה והקריטית, זה מפתח להצלחה בכל מערכות היחסים. וזה חשוב יותר מכל היבט אחר באישיות. באמת. ממש ככה. לכן אני מזמין מי שרוצה לעשות עבודה ולא לדלג על השלב הזה. תודה רבה על ההקשבה ועל השותפות. שיהיה לנו בהצלחה בעזרת השם.
יכול להיות מצב נגיד ש...